פרשת וירא, בוקר טוב. הכותרת של השיעור זה לא מספיק להיבהל מהקדוש ברוך הוא. את הלהיבהל שמנו בגרשיים, אבל אני אומר לא להיבהל מהכותרת. אני יכול להתחיל וזנה, יש הקלטה פה. טוב, פרשת וירא כידוע גימטריה של וו א' זה שבע מכות בפרשה. גימטריה של בו, שלוש מכות בפרשה.
רגע, למה לקחת רק וו א'? מה עם רשי?
רוב הפרשה מתעסקת לנו במכות במצרים. אנחנו ברשותכם ניקח את העיקרון שחוזר על עצמו בכל המכות, אבל ניקח את זה מהמכה האחרונה. כשמכת ברד זאת המכה האחרונה שסוגרת את המכות בפרשה, ואחרי שניתח ברד כבד על מצרים, פרעה כמובן מזיק את משה רבנו ומבקש שעתירו אל השם וכולי. משה כהרגלו מקשיב לפרעה ושמע שפרעה אומר אני אשחרר את העם. יוצא משה, מתפלל, והקדוש ברוך הוא ויחדלו הקולות הברד והמטר, לא ניתח ארצה. ואז כהרגלו בקודש, או שלא בקודש, וירא פרעה, כי חדל המטר והברד והקולות, ויוסף לחתו. כרגיל הוא אומר, מבטיח דברים, ובסוף לא עומד בדיבורו ולא משנה מאומה מהתנהלותו הראשונית. זה לא שמשה רבנו לא ידע את הדבר הזה, שמשה רבנו עצמו אומר, ואתה ועבדיך, ידעתי כי תרם, תראון מפני השם אלוקים. מסביר הרמב"ן מה זה כי תרם. רש"י מסביר תרם בפירוש לא. ידעתי שאתם לא יראים אלוקים. אבל הרמב"ן אומר את זה כפשוטו, כמו שאומר האבן עזרא. שתרם זה כפשוטו, שלפני שתסור המכה, דיינו כשאנחנו בתוך המכה, אני ידעתי שאז אתם תהיו יראים אלוקים. ותגידו, כן, אנחנו משחררים, אנחנו נעשה הכל, אלוקים הגדול הזה וכולי וכולי. אבל ברגע שתסור המכה, אוטומטית מה קורה לכם? חוזרים לסורכם. כך מסביר הרמב"ן את המילה כי תרם תירון מפני השם אלוקים. זאת אומרת משה רבנו כבר ידע עם מי יש לו עסק. אבל מה זאת אומרת שאומר הרמב"ן, אני מצטט אותו, כלומר תרם שאפרוס כפיי ויחדלו הקולות והברד, אתם יראים את השם. הם באמת יראים את השם? האם באמת האמירה, כשהם עכשיו חווים את המכה, ופרעה עומד ואומר, אני רוצה לשחרר את העם, מה עובר לו בראש? עכשיו המכה תיפסק, ואז אני אחזור בי, או שבאמת מה שעובר לו בראש, אני באמת רוצה לשחרר את העם. ופשוט מאוד, מיד אחרי זה, הכל נעלם. אומר רבי ירוחם, זה בדיוק מה שקרה. אני מצטט אותו. לא בשקר אמר את כל הדברים האלה, כי אם באמת גמורה, לא צחק כל, אלא שבעת שהמכה פעלה עליו, נשתנה באמת למי יודע עד איכן, אולם אחר כך, בעת שרה המכה, כי אז שכחה לגמרי. ופה רבי ירוחם מטיח את הדברים לא רק כלפי פרעה, אלא כלפי כולנו. אנחנו משתדלים תמיד בפרשות להגיד, כשקראנו על עשיו, אמרנו שלכל אחד יש סבי קטן בפנים. כשאנחנו לומדים על פרעה, אז כל אחד צריך לדעת שיש לו פרעוני קטן בפנים. כמו שהרמב״ם כותב איגרת לבן שלו, הוא אומר לו, תלמד טוב טוב את פרשות, את פרשת שמות וירא בו, כי שם אתה תיפגש בפרעה שהוא היצר הרע. כל התכסיסים של היצר הרע, אתה תלמד מהפרשה הזאת. זאת אומרת, היצר הרע זה קיים בכל אחד מאיתנו. אז בואו נבדוק האם רק פרעה מבטיח דברים ולא עומד בהם, כי הוא באמת רוצה להשתנות אבל לא מצליח, נראה האם הדבר הזה גם קיים אצלנו. אומר רבי ירוחם, אצל כל אחד ואחד, הן הם תכונות האדם. בעת צרתו, בעת דוחקו, בעת שהלחץ גדול עד מאוד, אז הוא נפלד מאוד בתכלית הדוגמה. הוא אז מבטיח הרים וגבעות בלי כל גבול. והנה עם ההקלה הראשונה, כשהורווח לו אף מעט מזהר, והנה תכף לא תכירהו את האיש על הזה ולא תאמין בשום אופן, כי זהו אותו האיש עצמו. את הנקודה הזאת אנחנו פוגשים בחיים לא רק בעת צרות, אלא בהרבה הרבה תחומים בחיים. אני אביא כמה דוגמאות. קודם כל, באמת הרבה פעמים לא עלינו בעת צרה, בן אדם בא, מקבל על עצמו כל מיני דברים, ובלבד שיצא מהמצוקה והצרה שבה הוא נמצא, ופתאום באמת ברגע שהצרה חולפת, פתאום כל מה שהוא אמר הוא שכח. אפשר לראות את זה בעוד דוגמה. אדם מרגיש דוח הכלכלי, מתפלל להשם ואומר לו הקדוש ברוך הוא, בבקשה תעשה שאני אהיה עשיר. שאני אהיה עשיר, אני אוכל ללמוד תורה מתוך שלוות נפש, אני אוכל לתת הרבה צדקה, אני מבטיח לך שאם אני אהיה עשיר, אני אעשה הרבה חסדים עם הממון הזה שתיתן לי. נגיד שהקדוש ברוך הוא שמע לו, נתן לו, מה קורה עכשיו? פתאום רואים שאין לו זמן לקביעת עתים, כי עסקים מאוד עמוסים. מעשר כספים, זה לא בדיוק עכשיו, עם הסכום כזה לתת מעשר, זה לא כמו בן אדם שמרוויח 10,000 שקל בחודש, צריך סך הכל לתת 1,000. פה מדובר בסכומי עתק עכשיו. אפשר אולי להפחית קצת, פתאום משתנה מן הקצה אל הקצה. מה קרה? האם באמת... הוא לא, כשהוא הבטיח את זה, הוא לא התכוון, ברור שהוא התכוון בשיא הרצינות לדבר הזה. אלא מה קרה לו אחרי זה? המציאות השתנתה, ואני רוצה להסביר מבחינה פסיכולוגית איך הדבר הזה עובד. האדם בטבעו תמיד עוסק במה? תמיד עוסק בחשבון של רווח והפסד. האדם תמיד עושה את השיקול, מתי אני ארוויח יותר, ותמיד הוא נוטה לכיוון הזה. עכשיו בואו נתרגם את המציאות. לדוגמאות שהבאנו קודם, אדם בא ויש לו מצוקה, כלכלית, פיזית, לא משנה. כרגע הוא נמצא במגמת ירידה. הוא אומר, אם אני לא אקבל עכשיו את ההחלטות החשובות לשינוי מהותי בחיים שלי, מה יקרה לי? אני אאבד את הכל. שווה לי לשנות הרגלים, לשנות דברים במהות שלי, נכון, זה יהיה לי קשה, אני לא אוכל לעשות הרבה דברים שהיום אני רוצה לעשות, אבל בכל אופן, בשורה התחתונה, כשאני מסתכל, האם אני מרוויח או מפסיד, בסופו של דבר, מה קורה? אני מרוויח. פרו עומד, יש מכה גדולה על מצרים. פרו מסתכל על הברד, מסתכל על הצפרדים, אומר, רגע, כרגע מה שעומד לי זה או לאבד את הכל, או רק לשחרר את העברים שילכו לעבוד לאלוהים. אז מה עדיף לי, לאבד את הכל? אז ברור שאני רוצה לשחרר את היהודים, שילכו לעבוד. עכשיו מה קורה? זה בזמן המכה. זה השיקול של הרווח והפסד שהבן אדם עושה. אבל מה קורה מיד ששרה המכה? הנה, מצרים התמודדה, הצפרדעים הלכו, הברד הפסיק לרדת, מצרים בסך הכל עמדה במכה הזאת, נוכל להשתקם, נקצה מכמה מיליארדים לשיקום מצרים, ושלום על ישראל. אם אני עכשיו אשחרר את היהודים, מה יצא לי מזה? רק הפסד יצא לי מזה. לא יצא לי שום רווח. ולכן מיד הוא חוזר בו. אני אומר עוד פעם, זה לא רק פרוס את החשבון הזה. זה גם אנחנו. אנחנו נמצאים בתוך הבוץ הזה, שאנחנו כל הזמן עושים חשבון של רווח והפסד. הרבה פעמים בשידוחים, בחור מגיע עם איזה בעיה, אני מצטער שאני אומר את הדוגמה מהצד של הבחור, כי מי שבא להתייעץ, אלה הדברים שאני שומע. אבל את אותו דבר אפשר להגיד גם לבחורות על הבחורים. מגיע בחור ואומר, תשמע, זה כרגע, זה לא בדיוק הצניות שאני מחפש, אבל היא אומרת שהיא מאוד מאוד רוצה להשתנות. תמיד ההדרכות שלנו בדברים האלה, לעולם אתה לא מתחתן עם הבטחות, ואתה לא מתחתן עם תקוות. עם מה אתה מתחתן? אין הדיין, אין מה שעיניו רואות. עם עובדות, כמו שאמרתם, יפה מאוד. מתחתנים עם עובדות. למה? שואל אותי הבן אדם, מה, היא שקרנית? היא רמאית? פשוט שהיא לא שקרנית ולא רמאית. כשהיא אומרת לך שהיא רוצה לחולל שינוי ומהפך באורח חיים שלה, היא באמת מתכוונת לזה במלוא מובן המילה. למה? כי כרגע כל השאלה זה אם להפסיד אותך או לוותר על סגנון לבוש. כשזה עומד לנגד עיניה, היא מעדיפה לוותר על סגנון לבוש. אבל אחרי שהתחתנתם, זהו, אתה כבר נמצא. זה לא נובע מרישות חס ושלום, אבל זה נובע משיקול של רווח והפסד. אני אומר אותם, את אותם דוגמה, אנחנו נגיד בדיוק על הגברים. אותו דבר, לכיוון שלהם. הוא לא קם לתפילות, הוא הבטיח לי שהוא יקום. הוא בטלן, הוא הבטיח לי שהוא לא יהיה בטלן. אין שום דבר. שום דבר. את מתחתנת עם מה שאת רואה. למה? כי בן אדם מוכן לקבל על עצמו המון דברים כשהוא מרגיש שהוא מפסיד, אבל כשהוא רואה שהוא יפסיד לכיוון השני, הכל יתהפך מן הקצה אל הקצה. דוגמה יפה יש לנו, בעל הטורים אומר על הפסוק, ויחדלו הקולות והברד ומטר לא ניתח ארצה, הוא אומר ויחדלו מופיע עוד פעם בתורה. איפה מופיע עוד פעם בתורה? ויחדלו לבנות העיר במגדל בבל. מכאן מסיק בעל הטורים שגם במגדל בבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הימם השם בקולות וירבבם עד שחדלו לבנות. עושה גזרה שווה, מילה פה ויחדלו, שם ויחדלו וכו'. אבל יש פה דבר יפה, רב שלמה לוינשטיין מביא בשם ספר ילקוט הגרשוני. הוא מביא שהרבה פעמים אנשים מתפללים לבואו של משיח. למה מתפללים לבואו של משיח? למה? לא בגלל שהם רוצים להיות באטמוספירה רוחנית גבוהה יותר. אלא למה מתפללים לבואו של משיח? הרבה פעמים, ממי תשמעו את האמירה, אוי, הלוואי שיבוא כבר משיח. ממי נשמע את האמירה הזאת? אנשים שהם במצוקה, בקושי פיזי, קושי נפשי, בדרך כלל מהם נשמע את האמירה הזאת. למה? כי הם בטוחים שכשיבוא משיח ויבנה בית המקדש, אז המצב הפיזי ישתנה מן הקצה אל הקצה. יכול להיות שהם צודקים, אבל עוד מעט אני אגיד למה ההסתגלות הזאת היא לא נכונה. אז כאן הוא לומד, תראו את הדבר היפה שהוא עושה. בואו נראה איך הוא אומר, ואז מה קורה? אני קורא אותו בפנים. בני אדם מתפללים לבואו של משיח, לבניין בית המקדש, אבל לא תמיד ציפייה זו מצויה באותה מידה בראש מעיניהם. אם הפרנסה מצויה בשפע, והבריאות אפי תקינה, אין מי שמתעורר להתפלל על בניין בית המקדש. נראה שדבר זה נרמז בפסוק, תראו איך הוא אומר את זה. בעת שויחדלו הקולות, כאשר קולות המלחמה חדלו, כאשר קולות המצוקה חדלו, אז מה קורה? אז ויחדלו לבנות העיר. פתאום התשוקה לבית המקדש יורדת. עכשיו אני רגע רוצה להתמקד על זה. בית מקדש זה מציאות מאוד תובנית מבחינה רוחנית. מאוד תובנית. זה דיני תומה ותארה, זה צרת, זה אישה סוטה. אם ניקח בן אדם ונושיב אותו רגע ונגיד לו מה המשמעות של בית מקדש, מה המשמעות אליך? אליך, בפן ההתנהלותי, ביום יום. אני לא בטוח שאנחנו נמצא הרבה אנשים שמחכים בתור. צריך לדעת שבית מקדש זה מציאות רוחנית מאוד תובנית. העניין הזה שאנשים רוצים בית מקדש, כי הם כל הזמן הולכים ומתרגמים את המציאות הזאת רק לצד הפיזי, שיהיה לנו יותר טוב בפיזיות. אבל הם לא נכנסים למחשבה מה זה ידרוש מהם. האם אנחנו נוכל להמשיך להתנהל כמו שאנחנו מתנהלים היום? כל לשון הרע שאתה תגיד, אתה תיראה כולך מלא שכין. זה לא נעים הסיפור הזה. אתה מבין מה ההשלכות? מה ההשלכות של זה? אני לא מפחיד. אני רק בא ואומר, חס ושלום, חס ושלום. אני רק אומר שצריך, אתה חבדניק, יש לך ניצנים של חבדניקים. הרבי אמר שאם יהיו 10 אנשים שבאמת השתוקקו לבית המקדש, בית המקדש מיד ייבנה. זאת אומרת, מדבריו מה אנחנו מבינים?
שאין
שכרגע אין 10 אנשים שמשתוקקים באמת. ולמה? כי ההשתוקקות שלנו לבית המקדש היא לא באפיק הנכון. ההשתוקקות לבית המקדש צריכה לבוא ממקום של טהרת הנפש. משם זה צריך לבוא. וכשזה מגיע ממקום לא נכון, אנחנו באמת לא משתוקקים. רק שקשה לנו. אבל כשירווח לנו, אנחנו כבר נספיק להשתוקק. ולכן אני לא בא להחליש, להפך. אני בא לחזק ולהגיד שההשתוקקות שלנו צריכה לבוא ממקום נכון. ואז ההשתוקקות גם תהיה תמידית וקבועה. אני רק אביא סיפור יפה שמביא פה רב שלמה לוינשטיין על הרב ברודיאנסקי. אני לא מכיר את הרב, כנראה בעולם החרדי הוא מוכר, אבל מדובר ביהודי מגיד שיעורים גדול, תלמיד חוכם, שהיה נוסע לשיעורים, וזה לא היה לו רכב, היה הרבה פעמים, היה לו נהג מונית קבוע. והיה מנהג, כשהוא היה נכנס למונית, אז תמיד הנהג מונית היה אומר לו, כבוד הרב, יגיד לי איזה דבר תורה. המנהג מונית לא היה אדם שומר תורה ומצוות, נסיעה אחת, אומר לו הרב, תקשיב, הפעם אני עייף, אתה תגיד לי דבר תורה. אומר לו הנהג מונית, מצוין, אספר לרב סיפור. כשהייתי בצבא, ירדנו ליום אימונים מאוד מאוד מפרך בשטח, כשהיום אימונים הזה כלל גם שינה בשטח בסוף היום. כולנו הגענו לסוף היום מותשים, עייפים, פתחנו את הסקש, הבן אדם רק בדרך שהראש נוחת על הסקש, כבר נרדם. אבל פתאום, לא עוברים 15 דקות, לא עוברות 15 דקות, ומה אנחנו שומעים? צרחה. עם כל העייפות, לא היה אחד שלא התעורר מהצרחה הזאת. אנחנו הולכים למקום של הצרחה, ואנחנו רואים את אחד החיילים שוכב, ונחש כרוך לו על הרגל. נחש ארסי כרוך לו על הרגל. המשמעות של זוזה הכי קטנה, זה שהנחש נותן הקשה. כולנו ישבנו, תיקסנו את מה לעשות, המפקד בלי להתבלבל קורא לצלף. קורא לצלף, אומר לו, תקשיב, אין ברירה, תכוון לכיוון הנחש, תתכוון כמה שיותר על הנחש, כמה שפחות על הרגל. הבן אדם היה שם, לא ידע ממה לפחד יותר. הצלף אומר, אבל כבוד המפקד, מדובר פה בבן אדם, אני יכול להוריד לו את הרגל ברגע. אומר לו, אין ברירה, אין ברירה, אין ברירה, לא מתקרב, לא מטווח אפס, יורה מרחוק. טוב, פתאום נשמע צעקה שמה, אחד החיילים אומר, רגע, רגע, לפני שאתה יורה, בוא ננסה משהו אחר. חייל דתי היה. אומר לו, תגיד, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, נראה מה יקרה. הבן אדם עוצם את העיניים, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, והנחש מתחיל לרדת לו מהרגל. יורד לו מהרגל ונעלם. שואל הרב את הנהג, נו, תגיד, מה היה בסופו של הסיפור? אומר לו הבחור, תשמע, הבחור הזה חזר בתשובה. התחיל לשמור תורה ומצוות, כיום הוא דתי. אומר לו הרב, ומה איתך? מה הייתה התשובה שלו? לי לא עלה, נחש על הרגל. עכשיו, זה במקרה הטוב. במקרה הפחות טוב, גם מי שעולה לו נחש על הרגל, מקבל על עצמו עולם ומלואו. למה? כי עוד פעם, לפי הכלל שאמרנו, יש פה רווח מול הפסד. עדיף להיות חי דתי מאשר מת חילוני. אז הוא בסדר, מקבל על עצמו. אבל ברגע שהנחש הלך, אפשר לחזור לסורנו. רק בואו נראה עוד נקודה. לא, בואו נעבור למקור מספר 8. האם באמת, למה זה קורה לנו? למה זה קורה לנו, המעבר החד הזה, האם אנחנו באמת אנשים לא אמיתיים? אני רוצה לתת פה כיוון של מחשבה שאני חושב שהוא אמיתי. ואם אנחנו נפנים אותו, לפי דעתי יהיה לנו קל הרבה יותר להתמודד עם הדברים האלה. אנחנו נעבור למכות הראשונות, ונראה נקודה, תודה רבה, ונראה נקודה שחוזרת על עצמה פעם אחר פעם בכל מכה ומכה. מכת דם. משה רבנו מגיע, יותר נכון אהרון מגיע, מכה על היאור, ומה קורה? היאור נהפך לדם. חרטומי מצרים רואים, ומה עושים? ויעשו כן חרטומי מצרים בלתיהם, ויחזק לב פרעה ולא שמע אליהם, כאשר דיבר השם. עושים אותו דבר כמו משה רבנו. עכשיו בואו נבדוק באמת כמה זה אותו דבר היה. כמה זה אותו דבר היה. שואל פה וזנה, מאיפה היה להם מים? הרי אנחנו יודעים שחזל אומרים על הפסוק, ויומר השם אל משה, אמור אל אהרון, קח מתך ונטה ידך על מימי מצרים, על נערותם, על יוריהם, ועל אגמיהם, ועל כל מקווה מימיהם, והיו דם, והיה דם בכל ארץ מצרים, בעצים ובעצים ובאבנים. אומר שם רשי, תדע לך שלא היה מקום אחד במצרים, שהיה בו כינוס של מים, שהמים האלה לא הפכו לדם. בן אדם היה לו בקבוק סודה במקרר, היה לו דם וגז. פתח את המקרר, והיה לו דם וגז. כך היו כל המים במצרים. איפה שאתה לא רוצה. אז עכשיו נשאלת השאלה, השאלה הידועה, שואל האורחיים הקדוש, נו נבך, אז מאיפה היה לחרטומים? מים להפוך אותם לדם. מה החוכמה שהם הצליחו להפוך לדם? זה כבר היה דם. אומני האורחיים הקדוש, על פי המדרש, שמכת דם מאוד העשירה את ישראל, למה היא העשירה את ישראל? כי כשהיהודי היה מוכר מים למצרי, היה מקבל מים, היה מגיע מצרי, אומר, תביא לי בבקשה כוס מים, שום בעיה, $1,000 לכוס, אדוני. $1,000 לכוס, מה יעשה? הבן אדם צמא, עומד למות, שילם $1,000. מכה שהשאירה את ישראל. אומר האורחיים הקדוש, מים שנקנו מהיהודים, נשארו מים, כי אחרת לא היו קונים. לא מקח טעות, לא היו קונים. אז היו צריכים לקנות את זה. אז המים האלה נשארו מים, ואת המים האלה, הם הצליחו להפוך לדם, אומר אור החיים, על ידי חיזיון ודמיון כוזב. זה לא שהיה פה משהו אמיתי. עכשיו בוא נשאל. אתה לוקח בן אדם, אתה מראה להם את משה ואהרון, ואתה מראה להם את החרטום הזה, שלקח איזה כוס קטנה של מים, ואיכשהו הצליח לתת לך תחושה שיש שם הרי אדום. לעומת זאת, אתה רואה שני אנשים, עומדים מכה אחת, וכל המים הופכים לדם. אתה לא מבין שאין מה להשוות בין זה לזה? האם את פרעה זה עניין? לא. לפרעה הספיק כוס אחת של מים כדי להגיד, חבר'ה, אין פה שום יד השם בדבר הזה. הכל שטויות והבלים. אנחנו מחשבים קטנים ואתם מחשבים גדולים. זה מכת דם. מכת צפרדע, מה קורה? מגיעה צפרדע ענקית. כל מכה שנתנו בצפרדע הזאת, אומר המדרש, פח, יצאו 10 צפרדעים נוספים. 10 צפרדעים, סליחה. אבל החרטומים עשו את אותו דבר. גם הם עשו אוקוס, פוקוס, בילי בילי בוקוס, הוציאו את המקל שלהם מהזה, נתנו מכה, ומה יצא? צפרדע. אבל כשהם נתנו בנה בראש של הצפרדע, מה קרה לצפרדע שלהם? זעזו המוח ומתה במקום. זה מה שקרה לצפרדע חרטומית. לא הצליחה להוליד. אומר חספורנו, ויעלו את הצפרדעים, אבל לא יכלו להוליד אחרים. כי אין לאל ידם להמציא בריאה מתנועד באמת. כשאתה היית לוקח את הצפרדע שעשו משה ואהרון, וצפרדע חרטומית לאבו כביר, והיית עושה ניתוח לאחר המוות, היית מגלה צפרדע אחרת לחלוטין. אין מה להשוות ביניהם בכלל. זה משהו אחר. זה עניין את פרעה להגיד שיש פה יד השם? לא עניין את הסבתא שלו. למה זה לא עניין את הסבתא שלו? כי ברגע שהוא יכול לתלות במשהו את המכה בחוקי הטבע או בחוקי הכוחות שיש בעולם, הוא מיד משייך את זה לשם ובורח מהקדוש ברוך הוא. הייתה מכה אחת, ששם פתאום החרטומים לא יודעים מה לעשות. מכת קינים. מכת קינים החרטומים כבר לא הצליחו. ולמה? כי הכינים זה בריאה שהיא קטנה מכסעורה, והשדים לא שולטים בבריאה שהיא קטנה מכסעורה. אומר הרב זקס, הייתה פה בדיחה של הקדוש ברוך הוא עליהם. אתם חושבים שאתם שווים משהו? תראו שאפילו יצור כל כך קטן וזהיר, אין לכם שום יכולת להתעסק איתו. הם הבינו את הבדיחה של אלוקים? הם לא הבינו, ובואו תראו עכשיו דבר יפה. מה אומרים החרטומים לפרו? ויאמרו החרטומים אל פרו, אצבע אלוקים היא. ואז מה היינו מצפים שיקרה? עם אצבע אלוקים צריך להיזהר. אבל מה קורה לפרו? ויחזק לב פרו ולא שמע עליהם. למי הוא לא שמע? עכשיו בדרך כלל איך אנחנו רגילים להסביר את הפסוק? החרטומים אמרו את דעתם, פרו צפצף עליהם ולא שמע עליהם. אתם יודעים איך מסביר איבן עזרא? אומר לך איבן עזרא, יש פה המשך אחד. החרטומים אמרו לפרו את הטעם שזה אצבע אלוקים, זה חיזק אותו. לא לשחרר את ישראל, ולא שמע עליהם. הכוונה על מי? על משה ועל אהרון. איך איבן עזרא עושה את זה? בואו תראו דבר יפה. אומר איבן עזרא, ויאמרו בעבור שראו שעשו כמעשה אהרון בדבר התנין, גם במכת הדם והצפרדע. אני במקור 13. ולא יכלו אתה לעשות כאשר עשה אהרון, אמרו לפרו, לא בא זאת המכה בעבור ישראל לשלחם, רק מכת אלוקים היא כפי מערכת הכוכבים על מזל ארץ מצרים. אמרו לו פרו, אל תישבר. זה נראה לך, בגלל שלא הצלחנו, שיש פה אולי עכשיו איזה כוח אלוקי? לא, 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 לא. זה לא האלוקים שאומר להם כל הזמן לשחרר את העם. זה אלוקים אחר. זה אלוקים של הטבע, של המזלות. אתה שואל, איך בדיוק קרה שעכשיו נגזרה הגזרה שיבואו קינים בסמוך לאמירה של משה ואהרון? צירוף מקרים משעשע. לא מעבר לזה. פרו קונה את הלוקש הזה? קונה את הלוקש. למה? כי ברגע שבן אדם יכול לברוח להסבר טבעי, הוא מעדיף להיכנס למשבצת הזו של ההסבר הטבעי. עכשיו בואו נראה, מוריי ורבותיי, אם זה רק הפרו ככה, או גם אנחנו. אני חוזר חזרה לפרשת שמות. בפרשת שמות, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ויומר, אני קפצתי רגע למקור 16, כי יהיה עמך, וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים, על ההר הזה. רגע. למה רק במעמד הר סיני, זה יהיה לנו האות? למה האות לא מגיע כבר בקריאת ים סוף? למה האות לא מגיע כבר בעשר המכות? מה, אני צריך לחכות את מעמד הר סיני? תקשיבו מה שאומר פה, בעל הנחלת יעקב, נחלת יעקב זה רבי יעקב, רבי יעקב, ברח לי הלוברבוים, כמדומני, מי שמכיר, בעל החוות דעת על השולחן ערוך, פוסק חשוב מאוד ביורה דעה, פוסק עיקרי ביורה דעה, מופיע בה בשולחן ערוך בסוף, והיה לו גם ספר דרושים, והוא כותב דבר מבהיל. הוא אומר לו, הוא כותב ככה, אומר הנחלת יעקב, תדע לך שישראל יהיו מסופקים במשה רבנו עד מעמד הר סיני. למה הם יהיו מסופקים על משה רבנו עד מעמד הר סיני? כי את כל מה שהם יראו עד מעמד הר סיני, הם יוכלו לתלות במה? הם יוכלו לתלות בכישופים ובכל מיני חוקים מוזרים. על מי הוא אומר את זה, הנחלת יעקב? הנחלת יעקב אומר את זה עלינו, על ישראל. זאת אומרת, עכשיו אני רוצה להגיע לנקודה. האדם כשהוא נמצא במצוקה, והוא עושה את השיקול של רווח והפסד, ומתברר לו שאם הוא לא יקבל עכשיו החלטה מהותית על החיים שלו, הוא רק יפסיד מזה, הוא באמת מקבל החלטה מהותית. והנה פתאום הצרה שרה, ופתאום הוא לא מיישם את ההחלטה שהוא קיבל. הסברנו שזה קורה כי הוא שוב עושה את השיקול של רווח והפסד. אבל רגע, יש פה שאלה של ישרות. יש פה שאלה של אמיתיות כלפי ריבונו של עולם. איך אתה יכול ככה לאכזב אותו? הרי אם זה היה מול בן אדם, אנחנו היינו הרבה פעמים עומדים בדיבורנו. אני אסביר פה יסוד שאני חושב שהוא לא נמצא במודע אצלנו, אבל הוא בוודאי לי שהוא נמצא בתת מודע. האדם מחפש להשתחרר מהמחויבות לריבונו של עולם. מתי הוא יצליח להשתחרר מהמחויבות לריבונו של עולם? כשהוא יסביר שהוא יצליח להוכיח שההצלה שבאה לו זה לא ריבונו של עולם, אלא זה מי? זה משהו אחר. זה כוח טבעי, הוא ייחס את ההצלחה למשהו אחר. ברגע שאצל הבן אדם מתבשלת התנועה הנפשית הזאת, הוא לאט לאט משתחרר מהקבילות של המחויבות שלו. זאת אומרת, ככל שבן אדם, בן אדם לא עלינו חלה, הוא ניגש אל הרופאים והרופאים אומרים לו, תקשיב, המצב לא טוב. הוא שואל אותה מה הסיכויים, בדרך כלל רופאים לא אוהבים לומר סיכויים, אבל בוא נגיד שהוא אמר לו, אומרים לו, תשמע, יש לך על מה להתפלל. כשאומרים לך משפט כזה, אתה יכול לדעת שכמה הסיכויים שואפים לאפס. בדרך כלל לא נוגעים להגיד, הרופא לא נוהג להגיד יש לך על מה להתפלל, אם הוא מרגיש שזה הדברים במרכאות בידיים שלו. אומרים לבן אדם יש לך על מה להתפלל. פתאום יש איזה סוג של טיפול שמניב תוצאות יפות. מניב תוצאות יפות, ולאט לאט הבן אדם הולך ומתחזק. הולך ומתרפא, עד שפשוט עומד ועושה קידוש לכל הרופאים. נפרד מהמחלקה, נפרד על הרגליים. אומרים לו, שמע אדוני, זה מאחוריך. אתה היית על ערש דווי, היית בין חיים למוות, אתה נס רפואי. בזמן המחלה הוא קיבל על עצמו עולם ומלואו. אבל פתאום הוא הבריא, הוא חוזר לתפקוד וזה נעלם. ולמה? כי הוא מצליח לשייך את הרפואה בתת מודע, לא במודע. במודע הוא יעשה קידושים, הוא יודע לקדוש ברוך הוא, הוא יעמוד וידרוש על זה תילי תילים של דרושים, אבל את השינוי אנחנו פתאום לא ראינו. כמובן שאנחנו יכולים לראות אנשים שהשתנו מן הקצה אל הקצה. אני רגע מביא את הסיטואציה הקיצונית הזאת שהוא לא השתנה. ולמה הוא לא השתנה? כי בתוך תוכו יש איזה פרוני כופר קטן שאומר, זה לא בהכרח היה ריבונו של עולם. זה אולי באמת הטיפול החדשני הזה, זה מה שהציל אותי. וכאן אנחנו מגיעים לטעות הגדולה שלנו. הנקודה הראשונה שעליה אנחנו צריכים לעבוד, לפני שאני אגיד אותה, בוא נלמד רמב״ם מאוד יסודי בהלכות יסודי התורה. אומר הרמב״ם במקור מספר 15. שימו לב, זה רמב״ם יסודי וחשוב. משה רבנו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי שאפשר שיעשה האות בלט וכישוף. מוריי ורבותיי, זה לא הנחלת יעקב, זה רמב״ם. אומר לך הרמב״ם שעם ישראל לא הגיע לאמונה כל זמן שהם ראו את האותות והמופתים. כי בתוך תוכו הפרוני הקטן שבכל אחד מאיתנו בא ואומר, אולי יש פה איזה מייסה כישוב באלמה. אז למה באו האותות? אם לא כדי לחזק את האמונה, אז למה באו? אומר לך הרמב״ם, כי הם נצרכו לשעה. הם נצרכו, תראו את הדוגמאות שהוא נותן. אלא כל האותות שעשה משה במדבר, לפי הצורך עשהם. לא להביא ראיה לנבואה. היה צריך להשקיע את המצריים קרע את הים והצלילם בתוכו. צרכו למזון, הוריד להם את המן. צמאו, בקע להם את האבן. כפרו בו עדת קורח, בלע אותן הארץ. וכן שר כל האותות. נו אז נבך, אז במה האמינו בו? מוריי ורבותיי, במעמד הר סיני, שאיננו ראו ולא זר, ואוזנו שמעו ולא אחר. מעמד הר סיני, אנחנו הפכנו להיות יהודים אחרים. הפכנו להיות יהודים של תורה, יהודים של קודש. כל המהות שלנו השתנתה מן הקצה אל הקצה. זה מה שקרה במעמד הר סיני. הרבה אנשים היום מתרגשים יותר ממה? מתלמיד חכם שעושה מופתים, או מתלמיד חכם שניכרת עליו גדלות של תורה? הנטייה הרבה יותר להתרגש ממה? מהמויפתים. זו טעות. מויפתים לא צריכים לרגש אותנו. מה שצריך לרגש אותנו זה ספר תורה מעלך. מהדבר הזה אנחנו צריכים להתרגש. אם אנחנו רוצים להיות יהודים שעומדים בקבלות שאנחנו מקבלים, אנחנו צריכים להרגיש קשורים ומחויבים לריבונו של עולם נון-סטופ. ואת ההרגשה הזאת אנחנו נרגיש רק מתוך חיבור עמוק לעולם של קודש, לעולם של תורה. בואו תראו את הדברים, אומר פה הרב זקס, דבר נפלא. החרטומים כל הזמן יוצרים התנגשות בין המדע, בין הטבע, לבין ריבונו של עולם. ברגע שהם מצליחים להסביר את המכות בדרך טבעית, הם מיד מה עושים? מתנתקים מריבונו של עולם. מתנתקים מהמחויבות. אצלנו העם היהודי, הטבע הוא גילוי של אלוקים. אין סתירה בין הטבע לבין אלוקים. אין סתירה בין המדע לבין אלוקים. כל זמן שהמדע לא מנסה להתנגח באלוקים. אין סתירה. כשאנחנו מסתכלים היום על הרפואה, ואומרים, יש חיסונים, הרבה פעמים קמים דיונים על חיסונים. הוראת הרבנים להתחסן. לא אומר כל דבר, חיסונים לשפעת, תעזבו, לא יודע. כן, לא, בוא נעזוב את החיסונים. יש את החיסונים הסטנדרטיים שמקבלים. הרבה פעמים הטענה, תסמוך על השם. זו טענה לא נכונה. היא נכונה, לסמוך על השם. זה תמיד נכון. אבל אתה צריך להבין שמי בסופו של דבר זרה את המחשבה, את החידוש ביצירת החיסון הזה. מי זרה את זה? זה בא להם לבד? זה ריבונו של עולם מופיע דרכם. לפעמים אנחנו יכולים לשמוע, נו אז החזאים אמרו. אז מה אם הם אמרו החזאים? הקדוש ברוך הוא יכול להפוך את הקערה. זה נכון שיכול להפוך את הקערה. אבל מי נתן את היכולת לבנות טכנולוגיה כל כך משוכללת שתוכל לזהות שבוע מראש, לחזות שבוע מראש מה יהיה? ברור שזה יכול להשתנות. אבל להגיד, עזוב, חזאים בעל ידעום, למה לזלזל בהם? הם בסך הכל שליחים של טכנולוגיה משוכללת, שזה חלק מהמהלך האלוקי בעולם. וכשאנחנו מתחברים לדבר הזה, שהכל פה הופעה אלוקית, ובאמת אנחנו נאמין בזה, אנחנו תמיד נרגיש שאנחנו נשארים מחויבים לריבונו של עולם. ואנחנו גם נעמוד בהתחייבויות שלנו. יותר מזה אני אגיד, בגלל שאנחנו מרגישים כל כך מחויבים, אנחנו לא נזרוק מהפה כל מיני מחויבויות בלי כיסוי, כי אנחנו יודעים ומרגישים שאנחנו נהיה חייבים לעמוד בהם. ייתכן שדווקא אדם שמאוד מחובר לאלוקיו, אתה תראה שבשעת צרה ומצוקה ההתחייבויות שהוא יקבל הם יהיו יותר קטנות מאדם שלא מחויב לאלוקיו. ולמה? כי כשאתה לא מחויב, כשאתה נותן צ'ק בלי כיסוי, מה אכפת לך לכתוב גם 300 מיליון דולר? אבל אם אתה, יש לצ'ק שלך כיסוי, אתה חושב פעמיים לפני שאתה כותב את הסכום. הרבה פעמים יש אנשים שחיים בתחושה שהם מחוברים לאלוקים, אבל הם רחוקים משם כמתחווה קשת. אני רוצה להביא דוגמה לדבר הזה, ממכת ברד שוב פעם. במכת ברד נאמר, הירא דבר השם מעבדי פרעה, הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים, ואשר לא שם ליבו אל דבר השם, ויעזוב את עבדיו ואת מקנהו בשדה. מי אלה החצופים האלה שהעיזו להשאיר את הבהמות שלהם בשדה? אומר לך כתר יונתן, זה היה בן אדם אחד. מי זה היה המנובל הזה? ובילם שלא שם ליבו לדברו של השם, ועזב את עבדיו ואת מקנהו בשדה. איך בילם התחיל איתנו במצרים, והמשיך איתנו אחרי זה, לאורך כל הדרך? המשיך. היה, בסך הכל גם, הוא התלווה עם מוישה רבנו בתוך הסיפור הזה. היה מבוגר כבר, אבל הבילם הזה ממשיך. עכשיו, בילם, הגמרא בסנהדרין אומרת, שכשבאו שרי בלק אליו, אמרו לו, תגיד, מה אתה רוכב על הטון? למה שלא תרכב על סוס? זה פי ארבע יותר מהר. למה אתה רוכב על הטון? אמר לו, הוא, נשארתי את הסוס שלי בשדה. שרתי את הסוס בשדה. אומר הפני מנחם, מה הכוונה שלו? אומר, חבר'ה, יש לי בעיה. השארתי את הסוס שלי במכת ברד בשדה, והוא הלך. הלך, נשאר על יעתון. כך הוא מחבר בין האמירות של בילם למה שאומר הכתר יונתן, שזה היה בילם הרשע. כשאנחנו מתבוננים על בילם, אנחנו מוצאים דברים מאוד מעניינים. בילם קודם כל אומר, ויומר בילם אל מלאך השם, חטאתי כי לא ידעתי. אומר השלה הקדוש, מה היה החטא של בילם? מה היה החטא? החטא הוא שלא ידעתי. החטא הוא שלא התבוננתי לראות את דבר השם פה. זה היה החטא. קודם כל זה חטא שלנו הרבה פעמים. אנחנו עוברים לידינו מאורעות, ואנחנו לא משייכים אותם לריבונו של עולם. משייכים אותם לכל מיני צדדים אחרים. אבל לא נעים לנו כלפי שמעיה. אז איך אנחנו מפצים על הדבר הזה, איך אנחנו משתיקים את המצפון שלנו בתוך כל הסיטואציה הזאת, שלהגיד מצד אחד אנחנו רוצים להיחשב מחוברים לקדוש ברוך הוא, למרות שבפועל אנחנו לא, אנחנו עושים פעולה מאוד פשוטה, כמו בילם. שמתם לב שבילם מאוד מרשים כשאתה קורא את הפרשה, את פרשת בלק, לראות כמה בילם היה איש מאמין. נכון? הרי מה הוא אומר להם? לינו פה הלילה והשיבותי אתכם דבר, כאשר ידבר השם אליי, תשמעו, אני לא זז מילימטר בלי הקדוש ברוך הוא. מה שהקדוש ברוך הוא אומר לי, אני עושה. אין בן אדם בתורה שאמר את הדבר הזה יותר מבילם. בילם הוא היחיד שהשאיר את הבהמה שלו בשדה, והוא האחד שמדבר על הקדוש ברוך הוא יותר מכל אחד אחר. למה? כי הוא צריך לפצות על הפער. הוא צריך לפצות על הפער שיש בין השכל שלו לבין איפה שהוא חי. ואיך הוא מפצה? הוא כל היום מדבר על השם. בא בן אדם, שואלים אותו, מה נשמע? אל תשאל, איזה נחס, איזה פה, איזה שם. ואז בסוף הוא מסיים במשפט, אבל עזוב, הכל לטובה. אם הכל לטובה, אז למה הכל נחס? אתה סותר את עצמך מיני ובה. למה הכל נחס? אלא מה? אנחנו אומרים את הכל נחס, ואז פתאום אנחנו נזכרים שאנחנו אנשים דתיים, וזה לא יפה להגיד שהכל נחס, כי בגמרא נחום איש גמזו לימד אותנו שכל מה שהשם עושה הכל לטובה, ואני באמירה הכל נחס כאילו כופר בקדוש ברוך הוא, אז סגרנו את התלונה שלנו בכמין זריקת עצם לקדוש ברוך הוא. להגיד לו, אבל הכל לטובה. עכשיו היה לנו סבב חולים בבית. ילד אחד הדביק את השני. אפצ'י אחד שבן אדם עושה אצלי בבית, טרח, מדביק את כולם. אין מקום לאפצ'י להתפזר בחלל האוויר. אגיד לכם את האמת, אין לי כוח. אין לי כוח, אני כבר מותש וכולי. אמרתי הרבה פעמים בשבוע הזה הכל נחס. אבל אז פתאום אמרתי, עזוב, הכל לטובה. הרגעתי את עצמי. טוב שהכנתי את השיעור להגיד שזה רק מרגוע, וזה לא נובע מעבודת השם המשפט הזה. אבל כך היא דרכו של בלעם, וכך היא דרכנו שלנו. אדם ניצל מצרה, עושה קידוש. מצוין. הודעה זה דבר חשוב מאוד. אבל רגע, רגע. למה זה נשאר בקידוש? הקדוש ברוך הוא רק רוצה שתגיד לו תודה וכל טוב? או שהוא רוצה שתגיד לו תודה, אני עכשיו מתחיל דרך חדשה. בוא תבדוק איך אתה יכול לשפר את החיים. בוא תקבל החלטות מעשיות בנוסף לקידוש. חוץ מקיגל והרינג יש עוד קצת דברים בחיים האלה. אז להיזהר לא לרמות את עצמנו. אומר רבי ירוחם, כתוב, ואי אדם לנפש חיה, מתרגם שם התרגום, לרוח ממללה. הנה אתה רואה, יש משמעות לדיבור. אומר לך רבי ירוחם, תשכח מזה. פשוט הוא שאין הכוונה על דיבור בפה. כי האם האילם שאינו מדבר, אינו בכלל ואי אדם לנפש חיה? אלא הכוונה היא על הנפש המדברת, על הלב. אנחנו צריכים שהלב שלנו ידבר. אנחנו צריכים להרגיש את השינויים המהותיים בחיים שלנו. לא לזרוק עצמות לקודש הבריחו. אמרתי, פתחתי, כשפתחנו את השיעור, אמרתי שהכותרת לא מספיק להיבעל מהקדוש ברוך הוא. לא צריך להיבעל מהקדוש ברוך הוא. צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אדם שהוא נבעל, זה אדם שעושים לו בא, הוא קופץ, מרגיש שזה תזוזות בנפש, בטוח שהולך להיות קטסטרופה, ופתאום אומרים לו 1 באפריל, אז הוא נרגע. זה לא מספיק. לא מספיק להיות פרעה שאומר, כן, 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 אני משחרר, 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 ופתאום שהכל תקין, הכל חוזר לסורו. אנחנו צריכים לקרוא את האיתותים של הקדוש ברוך הוא, להפנים אותם, להרגיש מחויבים אליו, ולשנות את האורח החיים שלנו הרבה פעמים, לקבל החלטות משמעותיות, לקבל החלטות טובות, ומתוך הדבר הזה להתקדם. שיהיה לנו שבת שלום.